רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית, לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות ושאלות. היום, 223 באוקטובר, ועדיין 132 אנשים חטופים בעזה. הלב שלנו עם כולם ועם המשפחות. נאחל ונפעל שיחזרו במהרה הביתה, מקסימום עד השידור הבא. החגים מאחורינו ולפנינו תקופה של כמעט 5 חודשים של שגרה. זו תקופה משמעותית שאנחנו יכולים לעשות במהפך, לברוא את המציאות שתמיד חלמנו עליה. כדי שנוכל לעשות זאת, קודם כל צריך להשתמש בכלים שאנחנו מכירים. לעבוד עם תקציב, להתנהל נכון כלכלית, אבל כדי ליצור קפיצה קוונטית בתוצאות שלנו, אנחנו יכולים לעזר בחוקי היקום. חוקי היקום הם פיסקליים, קוונטיים או רוחניים, והם פשוט חוקים פחות מוחשיים, אבל הם מתקיימים תמיד. הם משפיעים על כל היבטי החיים שלנו, חשוב להכיר אותם, ואני אזכיר כמה מהם. קודם כל, צריך להבין שהכל אנרגיה. הכל עשוי מחלקיקים קטנים של אטומים, ואנרגיה היא רוטטת. גם אם תסתכלו עכשיו על השולחן שלידכם או על הכיסא שאתם יושבים עליו, זה אנרגיה. זה פשוט אטומים קטנים של אנרגיה של מוצק. בסדר? הכל עשוי באנרגיה, שום, הכל רוטט, שום דבר לא נמצא במנוחה. רטט זה תדר. אז בואו נדבר על כמה חוקים. החוק הראשון הוא חוק שימור האנרגיה. אתם מכירים את זה שאתם נורא מתאמצים להשיג משהו, אבל אתם מרגישים שאתם בפול גז בניוטרל, עובדים קשה וכלום לא קורה, אז הכל מדויק, והכל קורה בזמן הנכון. וכשזה מדויק, הדברים קורים בקלות נטולת מאמץ. החוק השני הוא חוק המשיכה. באנרגיה שאנחנו משדרים, אנחנו מושכים אלינו אנשים, אירועים, נסיבות, בהתאמה לאנרגיה שבה אנחנו נמצאים. אנרגיה שלילית, כבדה, נמוכה, אנחנו מושכים סיטואציות לא טובות. אנחנו מושכים אנשים שעושים לנו רע. כשאנחנו באנרגיה גבוהה, בהתלהבות, בחיוניות, אנחנו מושכים אלינו סיטואציות טובות. דומה מושך דומה. תמיד נקבל בחזרה את אותה אנרגיה שניתן. אז מה שאתם רוצים לקבל, תנו. החוק השלישי הוא חוק הקוטביות. לכל דבר יש נגדי, אין ויאנג. אין טוב בלי רע, אין יום בלי לילה, אין שחור בלי לבן, אין כישלון בלי הצלחה. אז לכל אנרגיה יש אנרגיה זהה נגדית. לדוגמה, מחשבה על מחסור מולידה גם את המחסור וגם את השפע, שזה בעצם אוטומטי נוצר מתוך המחסור. למעשה זו אותה אנרגיה, ובעצם מה שקובע זו זווית הראייה שלנו. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט תמיד להסתכל על חצי הכוס המלאה בכל מה שקורה, ותמיד תשאלו מה מעולה בזה. החוק הרביעי הוא חוק ההקרבה. לכל דבר יש מחיר. אי אפשר לקבל משהו בלי לתת תמורה עבורו. האם היום אתם משלמים מחיר עבור הפחדים שלכם או עבור החלומות שלכם? לחלומות שלנו יש מחיר. כדי להגשים אותם, אנחנו צריכים לשלם מחיר מסוים. זה יכול להיות בזמן, זה יכול להיות במאמץ, זה יכול להיות במערכות יחסים, אבל אנחנו תמיד נשלם איזשהו מחיר עבורם. כי כדי לקבל משהו, אנחנו צריכים, כדי לקבל משהו שהוא בעל ערך יותר גבוה, אנחנו צריכים לשלם עליו. והשאלה, האם אתם מוכנים לשלם בשביל להצליח? או מה אתם מוכנים לשלם בשביל להצליח? לסיכום, כסף זה אנרגיה. זה לא טוב, זה לא רע, זה לא שחור, זה לא לבן, זה רק אנרגיה. שפע נמצא בתדר גבוה. כשזה מדויק, הדברים קורים ללא מאמץ. תנו מה שאתם רוצים למשוך אליכם לחיים. תמיד תסתכלו על חצי הכוס המלאה, ותזכרו שעדיף לשלם מחיר עבור החלומות שלנו, גם במחיר כישלון, מאשר לא לעשות בכלל. צאו לדרך ובהצלחה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ומיד אחריה לדבר עם האורחת שלי, שני פרץ קריב, מרצה ומנטורית להופעה מול קהל והתפתחות אישית ועסקית.
מים רבים לא יחבו אותך, גם נהרות סוחפים לא ישטפו מה שבוער אצלה בלב בפנים. לא יחבו אותך, לא את התחושות, את הרגשות, את הצבעים שרק שלה, והם יפים, הם יפים רק לה, כמו הסדקים על הפנים שלה, כמו אש הלהבה שמשתוללת בליבה. זה כבר שנים, וככל שהם יגידו לא, אני אגיד יותר, צריך את הלב שלך זוהר, צריך את הלב שלך. וככל שהם יגידו קצת פחות, אני אגיד יותר, צריך את הלב שלך בוער. אז תדבירי, תדבירי את כל המנגינות מתוך הלב, תשאירי את כל הניצחונות מול הכאב, עד שארת חיים שם בלבך הסתרים. תדבירי, תדבירי את האור שבא. מים רבים לא יחבו אותה, גם נערות סוחפים לא ישטפו מה שבוער אצלה בלב בפנים. לא יחבו אותה, לא את הלט, את האומץ לדבר בקול על הסדקים, הסדקים שבא מהם זורחים כל החיים שבא, כמו האמת שמשתוללת לה בגוף. זה כבר שנים, וככל שהם יגידו לא, אני אגיד יותר, צריך את הלב שלך זוהר, צריך את הלב שלך. וככל שהם יגידו קצת פחות אני אגיד יותר צריך את הלב שלך בוער אז תגבירי, תגבירי את כל המנגינות מתוך הלב תשאירי את כל הניצחונות מול הכאב עד שהארת חיים שבלי בחיזסתרים תגבירי שבוער אצלה בלב בפנים
יש לכם רעיון למוצר שאתם מאמינים בו מרגישים
סקיני מינוס לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם
אז האורחת שלי היום זאת שני פרץ קריב מרצה ומנטורית להשפעה מול קהל והתפתחות אישית ועסקית שלום שני
אהלן מה נשמע
איזה כיף שבאת
שמחה להיות כאן, מאוד.
אני אשמח שאת תציגי את עצמך. למה שאני אעשה את זה? קחי את זה את, תציגי את עצמך הכי טוב שאת יכולה.
אז כפי שאמרת, אני בעצם עוזרת לאנשים להעביר מסרים ממוקדים ובהירים, גם אם הרעיונות שלהם מאוד מאוד מורכבים, ויש לי איזה כוח על כזה לעזור לפסל את אותם רעיונות שגם יהיו ממוקדים וגם יעשו איזה קווץ' בבטן ויעוררו השראה והתרגשות. וברקע שלי גם הבמה והתיאטרון וגם ניהול ויזמות, ואני משלבת בין העולמות האלה. היא מופיעה בסדנאות שאני עושה בארגונים, בחברות, יש לי תוכניות ליווי לנשות עסקים, והמומחיות שלי זה הופעה מול קהל, איך לדבר את עצמי. גיליתי שבעצם הקשר הוא ישיר בין ההצלחות שלנו לבין איך שאנחנו מתקשרים את עצמנו ואת הסיפור שלנו. וכל עולמות ההתפתחות האישית והחוסן והרוחניות משתלבים שם.
מדהים, אנחנו בהמשך נשמע על זה יותר, כי זה ממש מרתק, אבל אני קודם כל חייבת לשאול אותך, כי את מקיבוץ ברור חיל.
נכון, אני ילידת סדרות, נולדתי וגדלתי בסדרות, זאת עיר הולדתי וזה חלק מהפאזל של חיי וה-DNA, ואני חיה בקיבוץ ברוך חיל, שם אני מגדלת את ילדינו, יחד עם האיש היקר שלי, הוא בן המקום, וזה סמוך לסדרות, 5 דקות מסדרות.
וכל מה שעברתם, אני מאוד אשמח לשמוע, כי שתספרי לנו מה עבר עליכם מאז 7 באוקטובר, כי אני מניחה שבטח פינו אתכם, וקודם כל, בטח 7 באוקטובר עצמו, ואתם בטח מכירים מלא אנשים ש... נפגעו, חטופים, נרצחו, נכון. נפגעו, וגם אתם בעצמכם התפניתם. אז...
נכון. אני יכולה להתחיל דווקא היום ובימים האלה, שהבתים שלנו, כל מי שחי בשער הנגב, בסדרות, באשכול, בעוטף ישראל המדהים הזה, שהוא חבל ארץ כל כך יפהפה, הבתים שלנו רועדים בימים האלה, תודה לאל בעיקר מהפעולות של החיילים הגיבורים שלנו, שעושים באמת באמת מלאכה להריץ אותה ממש, ואם נלך ככה 7 חודשים אחורה, אז באמת 7 באוקטובר פגש את כולנו בבית, המשפחה שלי, ההורים שלי, האחים שלי, כולם חיים בסדרות, ובעצם במשך שעות ארוכות היינו סגורים, אנחנו באופן אישי, כל היום קיבלנו הודעות, קריאות לעזרה מהחברים באותם יישובים צמודי גדר, התראות מהמשפחה, מחבלים פה בשכונה, מתקדמים. באמת סרט שלא חשבנו אי פעם שהוא יכול להתממש.
רק מנסה לחשוב מה עובר בראש, כשאת יודעת שיש לך הורים בסדרות, ואת רואה בטח בטלוויזיה, את הטויוטות הלבנות, ואת בטח יש לחברים בכל הקיבוצים מסביב. אז...
האמת שאנחנו לא פתחנו את הטלוויזיה כדי ככה באמת גם לא להכניס את המלחמה הביתה כבר בשלבים האלה בעבור הילדים. יש לי שלושה ילדים, הגדול בן 13 והקטנים 7 ו-8. אז, אבל כן, הוואטסאפ שלנו הפך לחדשות, כי עוד פעם, בכל קבוצות החברים, קריאות לעזרה, יותר ויותר ככל שחלפו השעות, אז הבנו כמה חמור הוא המצב. קיבלנו הודעות על חברים שאינם, ובאמת, מה הכוונה אינם? מה זאת אומרת לא איתנו? מה זאת אומרת נהרג? מה זאת אומרת חדירה? ממש, היה איזושהי תחושה ממש של קושי להאמין. ואני חושבת שחלפו ימים ארוכים בעבורי באופן אישי, שבהם בוקר אחרי בוקר ככה להבין שזה לא רק חלום בלהות, שזה אשכרה התרחש.
כן, זה באמת, חווינו מלחמות, ואתם בטח חווים
סבבים, כן,
סבבים, נקרא לזה טפטופים על בסיס יומיומי. דבר כזה לא חווינו.
בוודאי שלא, בוודאי שלא. ב-10 בלילה, 10 וחצי בערך, הודיעו לנו שמי שחפץ לצאת מהיישוב, הציר כרגע פתוח לזמן מוגבל, ובאמת יצאנו באיזושהי דרך צפונה, כבר היו שם כוחות הצלה.
זה ממש להתארגן מעכשיו לעכשיו, לקחת שתי חולצות, שתי חולצות ללכת.
האמת שבין 6:30-7, אני קמה מאוד מוקדם, האיש שלי עדיין נמנם לו, יום שבת, בכל זאת וכולי. בין 6:30-9:30, אני עוד הייתי ככה באיזושהי תחושה שעוד רגע השתלטו על העניינים, הכל בסדר, היה איזה ניסיון חדירה ממוקד וכולי. ב9:30, אפילו 9:45 כזה, לפני הפרסום, אני קיבלתי הודעה מחברה שאופיר ליפשטיין, חברנו הטוב, שיום לפני בילה איתנו בקיבוץ, שהוא איננו. ברגע הזה, אני אמרתי לג'ו, לבעלי, אמרתי לו, עכשיו, all hell break loose, לפתוח מזוודות, מה שהולך לקרות כאן זה, אנחנו, אז כבר במהלך היום, עד 22:00, כבר די התארגנתי, ועם שלושה ילדים נסענו צפונה, בהתחלה למשפחה וחברים, ותוך שבועיים בערך הגענו למוקד הפינוי הקהילתי שלנו, שזה היה בעצם כל קיבוץ ברור חיל בדן פנורמה בחיפה, וניהלנו שם חודשיים של חיים בתוך מלון מוזר, מורכב, הלב מדמם, התפרקויות, ויחד עם זאת, ממש פגשנו את הפנים היפות של אזרחי מדינת ישראל, שבכל דבר ובכל נושא רק ניסו לעזור ולראות איך אפשר לתרום, ואני חושבת שזה אחד הדברים המדהימים שהיו, והלוואי ונדע לשמר את זה.
איך הצלחת להרים את עצמך? מה גרם לך? מה עזר לך? לא גרם. מה עזר לך להרים את עצמך בימים האלה?
מהר מאוד הבנתי שזה לא או-או. שזה לא או שאת מתרסקת ולא... ככה, ובאמת חיה את הכאב, או שאת מתפקדת. ממש ראיתי שזה יכול להיות ממש אחיזה בשתי ידיים בו זמנית. ביד אחת להחזיק את הכאב העצום וההתרסקות הזו ולאפשר אותה, וביד שנייה לתפקד ולממש את ערוצי החוסן שלנו שאנחנו כל כך מכירים. כל אחד מהילדים שלי אני יודעת בדיוק ככה מה יכול לחזק אותו ולי באופן אישי, מה עוזר לי להתקרקע, מה העוגנים שלי. ולתפקד מתוך מעורבות ושייכות לקהילה. אני הייתי בתפקיד התנדבותי בצוות החירום שלנו, להקים בעצם את כל מה שקשור לחוץ יישובי, להתארגנות החוץ יישובית שלנו, אז לקלוט את הקהילה במלון ולתפעל שם את העניינים ככה, לפחות בהתחלה, להקים את הגנים והבתי ספר ואנשי קשר וכולי, והתפקוד ממקום של שייכות ומשמעות ומעורבות, הוא אחד הדברים המדהימים שמרימים אותנו. תוכל להגיד לך אפילו באופן אישי על הבת שלי האמצעית, שהיא באמת הייתה במצב ממש בוכייה, וכל מכה קטנה שהיא קיבלה, אני רוצה הביתה, וממש פרץ של כאב וטלטלה. וברגע שהאחיינית הקטנה, בת השנה וחצי, הגיעה למלון, ופתאום היא הייתה סוג של
מנטור בשבילה. קטנה,
מנטור בשבילה, פתאום היא פרחה. כשאנחנו דואגים למישהו אחר, כשאנחנו בנתינה, כשיש לנו תפקיד, לתת תפקיד גם לקטנטנים, וגם לעצמנו, לקחת על עצמנו, זה מחזק אותנו מאוד, זה עוזר לערוצי ההתמודדות שלנו בצורה בלתי רגילה.
הבנת את זה גם כלפי הקהילה שלך, כי יש לך קהילת נשים מאוד גדולה, בטח אני מניחה שגם בקהילה שלך רבות מהאנשים הם או מהעוטף או מהצפון, או נשות מילואימניקים, זאת אומרת...
נכון.
כמות האנשים שצריכה עזרה, כמות האנשים שהתפרקה פה, היא מטורפת.
נכון, ואותי זה פגש בשני ערוצים, פעם אחת עם הארגונים שאני עובדת איתם, וצוותים של מנהלים בחברות פיננסיות והייטק וארגונים שונים שכולם היו ככה מפוזרים וחלק עובדים מהבית וחלק התגייסו וחלק בקושי עובדים וחלק מתמודדים עם עובדנים וכולי. אז מקומה 19 בדן פנורמה חיפה ממש ככה העברתי הרצאות והדרכות זום על חוסן, על התמודדות, שיתפתי את העקרונות שיעזרו לנו לתקשר מסרים בזמן כזה מורכב, תקשורת שהיא אמפתית, שהיא רואה את האדם ולא את התפקיד, אלא ממש ככה לראות איך אנחנו בתוך הסיטואציה הזו מנווטים. וכן, גם בקהילת הנשים שלי, שהיא נקראת השנה אני יוצאת לאור, שזה קהילה לנשים, נשות עסקים, שאני ככה מלווה בבניית הרצאות ו... להאיר את הכוח על הזה של קריזמה והעברת מסר קריזמטי וכולי, אז גם שם, בעצם בחודשיים הראשונים, ממש הרצאות זום ושידורים, וגם שיתפתי, גם על עקרונות רוחניים שעוזרים לי ברגעים האלה, ההבנה שלא משנה מה גובה האתגר שניצב מולנו, וזה מטורף, כי האתגר הזה הוא מטורף, מה שמשנה זה מי אני אל מול האתגר, שאפילו באתגר הזה החופש בחירה שלנו הוא, הוא קיים, גם אם אנחנו מרגישים שאין לנו שליטה, השליטה האבסולוטית שלנו היא על שמי התודעה שלנו, על הסיפור שאנחנו מספרות לעצמנו.
את יודעת שויקטור פרנקל, כן. שהוא פילוסוף ורופא וכתב את הספר האדם מחפש משמעות, הוא ניצול שואה, הוא היה באושוויץ, והוא אמר, הוא כתב בספר שלא משנה באיזה סיטואציה אתה נמצא, הדבר שלא נלקח ממך, זאת אומרת, הדבר האחרון שנלקח ממך, זה חופש הבחירה.
נכון.
איך אתה מול הסיטואציה.
נכון.
זה פשוט מתחבר למה ממש. שאת אומרת, כי להבדיל אלף אלפי הבדלות, באושוויץ, אנשים יכלו, היו אנשים שבחרו להיות אדם לאדם זאב, והיו אנשים שגם להם, למרות הקושי שלהם, נתנו חוסן ועזרו כן. לאנשים אחרים.
כן.
וזה מדהים שאת בחרת, כאילו, את יכולת להתרסק באותה מידה, את בחרת... להיות מגדלור לאנשים אחרים,
כן.
גם בקהילה, להיות
כן.
עמוד תווך, כן. וגם כלפי נשים ש...
לגמרי, ואני אוסיף לזה כוכבית, ואני אומר שגם בשיחות הללו אני הדגשתי שחלק מהצמיחה שלנו אל מול האתגר זה לאפשר לעצמנו לעצור. כבעלת עסק, אפילו אני שביטלתי אירוע ענק בבית ציון אמריקה וכנס שאמור להיות לי והכל בוטל, כל היומן המלא חודשים קדימה בהרצאות, בסדנאות, הכל בוטל, בדיוק, ונשים שאני עובדת איתם. גם להסכים לפאוזה הזו, יש הרבה ברכה בפאוזה, יש הרבה התקדמות בעצירה. זאת אומרת, זה שאני עצרתי, זה לא אומר שאני נכשלתי, להפך. המנוחה היא חלק בתנועה, מתוך הקשבה רגע, למה אני צריכה, למה הסביבה שלי צריכה. וגם ככה, ברמה היותר רחבה של, בוא נגיד בשפת העם, קיבלנו כאפה מצלצלת מהיקום.
צריך רגע גם לנשום את הדבר הזה,
בדיוק.
כאילו אתה לא יכול להמשיך כאילו הכל כרגיל. תקשיבי, זה אירוע, אני מקווה חד פעמי, טראומה מטלטלת, משהו
כן.
פה בכל הרמות.
חד משמעית. אז אל מול זה אנחנו רוצות גם מצד אחד לאסוף את עצמנו, להיות חזקות בעבור עצמנו, ולהיות חזקות בעבור הסביבה ובעבור הקהילות שלנו, גם הקהילות בתוך היישובים והקיבוצים, גם הקהילות ברחבי הרשת וכל הקהילות העסקיות יותר. וגם להסכים רגע, לעצור ורגע לשאול את עצמי, what's in it for me? מה המסר פה בעבורי? מה אני פה צריכה לדייק? איפה אני אהיה הכי משמעותית עכשיו? מה אני בוחרת אל מול האתגר הזה?
מדהים. את יודעת, אני חייבת לשאול אותך, כי בסדר, היה, פוניתם, חזרתם.
כן.
אתם עכשיו בבית.
נכון.
אבל,
כן.
שקט אין.
נכון.
והשבוע כשדיברנו ושהכנו את השידור הזה, היית אחרי לילה,
נכון,
של הרשה מאוד כבדה, שלא ישנת, ואני שואלת את עצמי, זאת אומרת, ההתמודדויות לא נגמרו.
נכון.
ואני שואלת את עצמי, איך קמים לבוקר? איך מתמודדים? ברמה, את כאימא, את גם צריכה לחזק את הילדים שלך, וגם יש לך שלושה ילדים שגם הם לא ישנו בלילה, מן הסתם, אם את לא ישן.
נכון.
אז כמשפחה.
ולא שלחנו אותם למסגרות, כי הייתה תחושה כזה...
לא בטוחה.
להשאיר אותם קרוב.
אז גם אז איך מתמודדים? איך יוצרים את החוסן? גם למשפחה? איך ממשיכים לנהל עסק? לנהל משפחה? לנהל חיים? כאילו זה...
אל מול הילדים, אנחנו ממש, כבר שהחלטנו לחזור, כי יכולנו להישאר בפינוי, היינו עדיין יישוב שמוגדר יישוב בפינוי, ובחרנו לחזור, רוב הקהילה שלנו בחרה לחזור, ופתחנו מערכות חינוך עורפיות, 7 קילומטר מהגדר, זה בעצם המיקום שלנו. ממש לקחנו החלטה בבית שלנו לעשות סיפור חדש, לעשות מה שנקרא בהגה המקצועית ריפריימינג, לעשות מסגור מחדש לכל הסיטואציה והסיפור שאנחנו מספרים לילדים. כי ידענו שנחזור לקיבוץ עם בטונדות, עם מלא מלא חיילים, מאות חיילים היו אצלנו גם ככה בהתארגנויות שלהם וכולי, וגם מאבטחים את היישוב, וידענו שאנחנו נצטרך לתווך את המציאות הזו, כי הבית השתנה, הרעשים השתנו, בעבר בסבבים היינו מעדיפים. לקחת חופשה. איך גיסתי הייתה אומרת, הייתי אומרת לה, בוא נארגן איזה חופשה, אמרת לי, יהיה סבב, נעשה ספונטני כזה. אז פתאום זה משהו אחר. אז ממש עשינו עם הילדים סיפור מחדש, על כל בום, על כל רעש, ממש איזה שהן מנטרות כאלה, אפרמציות כאלה שאנחנו אומרים להם, זה סימן ממי ששומר עלינו, שמתאמצים להביא את החטופים. זה סימן ממי ששומר עלינו, שמגנים על המדינה ועושים את העבודה. וגם למסגר להם את זה, שזה באמת היה חריג. אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יגדלו באיזושהי מחשבה שזה העולם, שנכנסים לבית והורגים וחוטפים, ולמסגר להם את זה, זה אירוע שהוא עדיין מתרחש, הוא חמור, הוא קיצוני, אנחנו נעשה הכל, להחזיר את כל החברים שלנו הביתה, כל אחד ואחד, ואנחנו נעשה הכל כדי שהדבר הזה אף פעם לא יחזור. אז קודם כל, בסיפור מול הילדים, זה סיפור מחודש. אני ביני ובין עצמי באמת לחזק את העוגנים של השגרות האלה, של רגע למלא את הכלי של עצמי, אם זה הספורט וההליכה, 6 חודשים לא עשיתי ספורט, אני מדענם, אני מתאמנת בדרך כלל וכולי, לא יכולתי, ממש, אמרתי, אוקיי, choose your battles, עזבתי את זה.
לפעמים צריך, אין מה לעשות.
יש כאלה שזה מאוד עזר להם בשבועות והחודשים הראשונים, אני הרגשתי שאני לא מסוגלת. אז לחזור
לגוף, לגוף גם יש, כשאתה בהישרדות, אתה צריך לבחור לאן אתה מעביר את האנרגיה שלך. וברוך השם, היה לך הרבה חזיתות להעביר אנרגיה, אז זה לא מפתיע.
כן. אז גם בתוך הסיטואציה הזו עכשיו, אז הסיפור המשפחתי והקהילתי הוא מאוד מורכב. יש הרבה קולות בקהילות שלנו של שנייה, רגע, אבל... מה משתנה? איפה יש לנו איזה רצועת ביטחון? האם אנחנו בטוחים כאן לגדל את הילדים? מצד שני, תחושה מאוד חזקה שזה הבית, ותת, אני תמיד זוכרת את החברים שהלכו מאיתנו, אם זה אופיר ליפשטיין, שהסיסמה שלו הייתה האור והטוב ינצח. כאילו, אדם כל כך אופטימי, כל כך מלא, באמת, באמת תקווה, התקווה באמת האחרונה, אומרים, ממש ככה. ואם זאת לבנת קוץ, שגם הייתה אמורה למלאכה של הילדים שלי וחברה, ומבחינתה נתינה, יש לך בעיה? צא מעצמך, תעזור למישהו אחר. זאת אומרת, הקולות האלה מעדדים בי, הם נצחיים, גם של אלה שלא יאמן שנלקחו מאיתנו בכזו אכזריות. אז אני חושבת שלתוך המצב המורכב, אני באופן אישי, לי מאוד עוזרת התקווה והאופטימיות והידיעה שסוער ככל שיהיה הגל הזה, אנחנו נרכב עליו ובצד השני שלו תחכה לנו צמיחה. אני יכולה לדמיין בין ארוחי שעוד 20 שנה מהיום אנחנו יושבות ואת אומרת לי, וואי שני, איזה מציאות בראתם בעוטף עזה אחרי מה שהיה בעוטף ישראל?
איזה מציאות בראנו.
בראנו. נכון, לגמרי. בראנו כולנו, נכון? גם הצפון היום, כולנו חלק מאותו שיעור.
הלוואי שזה יהיה, את יודעת, שמעתי היום משהו מדהים, שהכל מדויק, בסדר, אנחנו יודעות שהכל מדויק, ובעצם היקום, תקריא לזה יקום, תקריא לזה אלוהים, תקריא לזה בריאה, כל אחד משהו מאמין, היקום שולח לנו כל הזמן מסרים, כל הזמן אנחנו מקבלים מסרים, ו... אנחנו, כשאנחנו לא מקשיבים למסר, אז הוא מגיע יותר, זה כמו בן אדם שצועק, בסדר? בהתחלה הוא מדבר רגיל, ואז אם אתה לא מקשיב לו, הוא מתחיל להרים את הקול, ואתה לא מקשיב לו, אז הוא עוד יותר צועק, ואתה לא מקשיב לו, אז הוא משתולל, כי הוא אומר, רגע, תשים אליי לב. וכאן יש מסר, ואנחנו כנראה לא הקשבנו למסר, ואנחנו קיבלנו את זה, כדי שאנחנו נקשיב פה למשהו שצריך לעשות פה, אי אפשר להמשיך. אי אפשר להמשיך, צריך להתעורר.
ממש.
צריך לעשות פה משהו אחר. יש פה איזה מסר, וכאילו, כנראה לא הקשבנו בהרבה פעמים.
זה בכל כך הרבה רמות, אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת. החל מההתעוררות הבסיסית של להפוך את החומות של השנאה והפירוד לגשרים של אחדות, באמת, לא כאיזושהי אמירה. באמת, להבין שאנחנו לא צריכים להיות באחידות וזהים זה לזה כדי שתהיה בינינו אחדות. אין צורך, לא צריכים. הגיוון כל כך נחוץ לנו. ובאמת, הבן אדם לחברו, הדברים המאוד מאוד בסיסיים של להרבות את הצד החיובי כאן לעומת ה... באמת קוטביות הזו שנוצרה ולא מקדמת אותנו לשום מקום. וגם בעוד רמות, שכנראה אנחנו צריכים לעשות שם את הקפיצות.
לגמרי.
אני בטוחה שלהחזיר את החטופים, זה, ואת דיברת בפתיח שלך, זה חלק בלתי נפרד מהפאזל של לבנות את עצמנו מחדש. אצלנו במועצה באופן אישי, שבעה אנשים שנחטפו מכפר עזה ומנחל עוז עדיין חסרים לנו. זה בלתי רגיל, זה לא יאמן. אנחנו, קשה לנו לתפוס את זה. את יודעת, הבן שלי, הוא ראה 219 לפני כמה ימים, אמר לי, אמא, 219 ימים? זה כמעט שנה. מאור בן שבע.
הפחד שנגיע ל-365.
ופתאום זה נראה לו, בדיוק, כילד שיודע כמה ימים יש בשנה, זה נראה לו... מה, די?
ככה נגיע לזה.
לא, אני מסרבת, אני מבינה שאפשר, אבל אני מסרבת, לא. אני כאילו, באמת, כל כך מתפללת, מכוונת, איך שתקראי לזה, שהדבר הזה יקרה, שאנחנו נראה אותם, אני משתדלת, אני שומעת את מרב לשם גונן, מדברת על להחזיק תמונה, תחזיק אותי את התמונה הזו, שרומי מגיעה, שאני איתה בבית החולים, ואני כל כך משתדלת, וגם לשלוח להם לדורון, ואמילי, וקיט, וגלי, ובאמת, כל מי שנמצא שם מעבר, ממש לשלוח להם הרבה אנרגיה, ולראות אותם באים אלינו, איך אפשר שלא?
ממש מרגשת אותי. אנחנו נצא להפסקה קצרה.
ננשום.
ומיד אחריה, נמשיך. את ההתמחות שלך זה להעביר מסרים.
נכון.
אז אנחנו נדבר על זה.
בסדר.
איך את מעבירה מסרים.
מעולה.
קח את עצמך בו נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו היא עוד תזרח עלינו אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו הוא יכוון אתה יודע יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר, לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע אושר קטן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן עצמך בוא נצרח על מרפסת נרקוד ונשמח רק שנינו איך נשמח רק שנינו ושמע לכל שאלה יש תשובה אתה מאיפה אתה בא אלינו ולאן תלך מי יודע יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר, לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע אושר קטן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן כמו משוגע לא יודע לאן כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן
מחפש לי מהות רגע אושר קטן. מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן, איך כמו משוגע לא יודע עליה. כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן, יודע. מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן, איך כמו משוגע לא יודע עליה. כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן, שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
דיברנו על העברת מסרים, קודם דיברנו על העברת מסרים אחרת, אבל עכשיו אני רוצה, באמת, כי זה מה שאת עושה בחיים, את עוזרת לאנשים להעביר מסרים. אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, למה זה חשוב להעביר את המסר בצורה נכונה, בצורה מדויקת, בצורה ממוקדת, למה זה כל כך חשוב?
קודם כל, אני חושבת שאנחנו יכולים להכיר את תחושת ההחמצה שלא בדיוק הצלחתי לדברר את עצמי. שאני יוצאת מאיזושהי פגישה ואני מרגישה שאו שהתפזרתי או שלא בדיוק עבר לי כזה. ואנחנו רוצות לצמצם את הפער הזה. אנחנו רוצות ממש ככה מתודולוגית אפילו, 1, 2, 3, להבין מה אני עושה כדי למקסם בעצם את ההצלחות בכל מפגש ולהעביר מסר. תראי, העברת מסר זה עם בן אדם אחד ומעלה, זה כמובן גם באולמות והרצאות, אבל לא רק, זה בפגישות בין אישיות. ויש בעיניי קשר ישיר, אני רואה את זה שוב ושוב, בין היכולת שלי לתקשר את עצמי, לבחור מה אני אומרת, איך אני אומרת, מה לא לומר, כי כדי לא ליפול למלכודת הזאת של אמרתי מרובה ולא אמרתי כלום, אז ממש ככה לדעת איך לעצב ולגבש את המסרים שלי, כדי למקסם את סיכויי ההצלחה שלי בכל אינטראקציה בין אישית. זאת נבחרה לאחת משמונה המיומנויות החשובות בעולם החדש. Public speaking, לדבר מול קהל, לתקשר את עצמנו, רואה את הילדים שלי, גם הגדול יותר וגם הקטנים ככה, שממש מתאמנים על זה כבר מגיל צעיר, וזה כל כך נחוץ בעיניי.
זה נכון, זה טוב רק לעצמאים או גם לסחירים?
בוודאי, גם לסחירים, פגישות צוות, למנהלים, כמובן שאנחנו רוצים לרתום לעשייה שלנו, ככה לחבר לתוך היעדים והמטרות של הארגון, להעביר מסר. תראי, מה הדבר המדהים? היום התקשורת שלנו היא לא מבוססת על אינפורמציה. אינפורמציה ומידע, את יכולה לשלוח לי במייל את כל התמליל, אנחנו יכולות לשלוח במייל, נכון. אנחנו יכולות לקרוא, בדוקטור גוגל יש הכל.
נכון.
התקשורת הבין אישית שלנו, ההשפעה שלנו, היא מבוססת היום על דברים הרבה יותר עמוקים.
כמו מה, למשל?
על משמעות. משמעות, על חיבור, על רגש. והסיפור בעצם, שהוא יכול להיות סיפור אישי שלי, הוא יכול להיות סיפור באופן כללי. סיפור, לדוגמה, מהווה נתיב מהיר להעברת מסר כזה, שיש בו משמעות, שיש בו רגש, שיש בו חיבור ללמה העמוק. איך אמר לנו סיימון סיניק, אותו גורו בתחומי הניהול והמנהיגות, והוא אמר, כולנו יודעים להסביר מה ואיך אנחנו עושים, בתוך הארגון, או מה העסק שלנו עושה, או מה המוצרים שלנו, או, אבל מי שבאמת will make a difference, זה מי שידע להסביר לנו את הלמה, את הלשם מה. וזה שיח שהוא מבוסס על משמעות.
מי שיחבר אותנו.
מי שיחבר אותנו.
איך מעבירים מסרים כאלה בכלל?
אז קודם כל אנחנו רוצות לפצח את הדבר הכי חשוב, שזה המסר הממוקד. כי המסר שאנחנו רוצות שהוא יהיה ממוקד פעם אחת, מרתק, מרגש, פעם שנייה, ורלוונטי. רלוונטי זה מאוד מאוד חשוב. רלוונטי למטרות שלי, רלוונטי לקהל שלי, רלוונטי לקונטקסט, כי אנחנו יכולות ליצור לעצמנו איזושהי תיבת מסרים, וכל פעם לגבש אותה ולדייק אותה בהתאם למה שרלוונטי. אז השלב הראשון אמרנו ממוקד. לגבש מסר ממוקד, לפעמים זה לוקח קצת זמן רגע, לשאול את עצמי אם יש דבר אחד שהכי חשוב לי שיקחו, מהו הדבר הזה שישאיר חותם? מהו המסר האחד שהכי חשוב לי? אני עובדת לפעמים עם מדענים, לפני הגשות למדען הראשי, וכל מיני פיצ'ים כאלה, למשקיעים וכולי, ואומרים לי, מה אחד? יש לי 27 בולטים חשובים. הכל בסדר,
אבל... את יודעת, צ'רצ'יל, יום אחד אמרו לו, אתה צריך לבוא לראיון, שתי דקות. אמר, מה שתי דקות? תנו לי לדבר שעתיים, אין לי בעיה, עכשיו אני מדבר. אבל אתם רוצים שתי דקות? אני לא אצליח, כאילו, ייקח לי זמן להתכונן לדבר הזה מלא זמן, כי זה
יותר קשה. אבל בעידן הרווי, הסחות דעת וגירויים ומידע שבו אנחנו נמצאות, אם אנחנו רוצות שהמסר שלנו יעבור בצורה משמעותית, אימפקטפול, בצורה שתשאיר ככה חותם, אנחנו חייבות לעמוד...
אל תשכחי שאנחנו בעידן שלנו היום מקבלות ומקבלים
מלא.
כ-50,000 מסרים ביום, אם זה בוואטסאפ, אם זה בפייסבוק, אם זה בכל הראשי רשתות החברתיות. בפרסומות, בכל מקום, זה מטורף, אתה לא יכול לקלוט את רמת המידע הזה.
אז ככל שהעולם שלנו נהיה יותר מהיר, יותר רווי במידע, אנחנו רוצות יותר ויותר ורוצים יותר ויותר לחזק את השריר הזה של העברת מסר ממוקד, מסר ממוקד בזמן קצר ומשמעותי. ושאלת המפתח פה זה לשאול את עצמי, ואני אומרת לכל מי ששומע אותנו, לפני הפגישה הבאה, לעצור ולשאול את עצמי, אם יש דבר אחד, מסר אחד, שהוא המסר המרכזי, הוא ציר התוכן המרכזי, הוא הדבר שאם ישאלו מישהו שיצא עכשיו מהפגישה עם ענבר, ישאלו אותו, וואי, לא הספקתי להגיע לפגישה עם ענבר, מה היה שם, מה היה עיקר הדברים? תספר לי מהר, אני רצה חזרה לילדים, מה חשוב לענבר שהוא יעביר אליי הלאה? מה יהיה התרכיז הזה שיישאר שם?
נאום המעלית.
נאום המעלית זה בעצם לספר על עצמנו בזמן מאוד מאוד קצר, שזה גם מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רוצות להיות מוכנות עם המסרים שלנו. הנושא של מוכנות זה מאוד חשוב, ושאלות מפתח בסיסיות יכולות לקדם אותנו. אז אחד, אם יש דבר אחד שהכי חשוב לי שיזכרו, ויקחו מהו המסר הזה, ממש לזקק לי את התרכיז הזה. הדבר השני זה כן, ופה אני נכנסת לאחת משלושת הטקטיקות של קריזמה, שחשף החוקר ג'ון אנטונאקיס, שהוא חוקר קריזמה בינלאומי, שזה 1-2-3, לא יותר משלושה תתי נושאים. 1-2-3, לנו זה עושה סדר? לקהל שלנו זה עושה סדר. אז לשאול את עצמי, אוקיי, זה האחד מסר המרכזי שלי, אני יכולה גם 2 ו-3. ואני מוסיפה של 3 אפשר להוסיף גם איזושהי הנאה לפעולה. זאת אומרת, איזשהו מסר שיהיה גם מעשי.
כי בסופו של דבר, אם לא עשית כלום...
לגמרי, אז אנחנו רוצות להכניס איזשהו מסר שמחבר אותנו לתוצאה הרצויה של אותה פגישה. אז להכין לעצמי, זה המסר המרכזי, זה 1-2-3. וכל זה מה אני אומרת. ולצד מה אני אומרת, יש איך אני אומרת. המסרים הבלתי מילוליים.
לגמרי.
שזה הקשר עין שלנו, וזה החיוך והמאור.
זה פנים. גם החיבור בדרך כלל.
זה כך. החיבור. קשר עין יוצר את החיבור בצורה בלתי רגילה. ואת מכירה את זה שאנשים לפעמים בהרצאה מתבייתים רק עלינו, או מסתכלים לצד אחד ולצד אחד לא. אנחנו רוצות ממש כמו ממטרה, אנחנו קוראים לזה, כמו ממטרה, ככה לעבור את כולם, ובאמת לחבר דרך קשר עין לכל המסרים שלנו.
לגמרי.
ובזום ובמסך אנחנו נעשה את זה אל העינית בעצם. אז קשר עין וחיוך ומאור פנים נאמר במשלי, כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. כפי שהמים ככה משקפים לנו את הבבואה של הפנים שלנו, כך לב האדם נפתח לאדם. ככה אני מפרשת את זה, בטח יש עוד המון פרשנויות והעמקות.
אני אגיד את זה, את מה שאמרתי בהתחלה, שזה בעצם דומה, מושך דומה.
לגמרי.
לב דומה, לגמרי, מושך לב דומה.
לגמרי. אנשים שמחייכים אליהם, הם יחייכו אלינו בחזרה. עכשיו, כמובן, הכל תלוי קונטקסט. אם אני באה עכשיו למסע ומתן נוקב, ואני רוצה to put my, on my poker face, זה בסדר, הכל טוב. הכל תלוי קונטקסט. אבל זה מדהים, כי השפת גוף שלנו, והמימיקה, והקשר עין, והנוכחות, והחיוך, והמאור פנים, משפיע גם החוצה לאיזה אנרגיה ונוכחות אני מביאה לחדר עוד לפני שפתחתי את הפה, וזה משפיע גם פנימה. על תחושת האופטימיות שלי, על החיוביות שלי, על תחושת הערך והמסוגלות. ושפת גוף זה נושא ענק, אני אוהבת מאוד לדבר עליו, אבל ככה אם זה שתי נקודות מפתח, אז באמת כאן חיוך, קשר עין, מאור פנים, וקצת ידיים שתהיינה גלויות לפחות ולא מוסתרות, ככה שתהיינה גלויות, הנה אני כאן, ואין לי מה להסתיר, יש לי ביטחון, ואפשר לתת לידיים בחופשיות ללוות את מה שיש לנו לומר. ומבחינת הרגש... זה הסיפור. זה שואל את עצמי, מה הסיפור שמקפל בתוכו את המסר? כשאני לקחתי אותך ל-7 באוקטובר, ולקחתי אותך לבוקר הזה, ובלילה, ואת לקחת אותי לאושוויץ, שמת לב שהיינו באושוויץ? בלי לשים לב. ויקטור פרנקל, שם באושוויץ, הספר שאנחנו כולנו, רובנו מכירים, האדם מחפש משמעות, אמירות כל כך חשובות, ואחד הדברים שהוא אמר שם זה, יכולים לקחת ממך הכל חוץ מחופש הבחירה, הדבר האחרון שיכולים לקחת, זה חופש הבחירה, וזה סטורי טלינג, אז אנחנו רוצות לטבל את כל התכנים שלנו, באותם מזניקי קשב, אותם באמת סיפורים וציטוטים ודוגמאות שיפתחו את הפעילות החשמלית שלנו במוח לעוד חוויה של רגש, של דמיון.
אז אני חייבת לשאול אותך, מה הטעויות שאת רואה שאנשים עושים בהעברת המסר?
תראי, זה תלוי גם באיזה סיטואציות, כן, אבל אחד הדברים, לדוגמה שאני רואה, אחת הטעויות הנפוצות שעושים בהרצאות לדוגמה, זה מתחילים במה? במה אני מתחילה הרצאה בדרך כלל? במה מתחילים הרצאות?
שלום.
שלום, נכון, ואז?
אני מדברת עליי.
נכון, ואז? מדברת עליי, נכון? מציגה את עצמי. נכון. טעות. טעות ראשונה בעברת מסרים בעולם החדש. It's not about me. אני מתחילה הרצאות בלהגיד, אני תכף אציג את עצמי, אבל ברשותכם, אני קודם מתחיל באיזשהו סיפור. ואז הפתיח שלי, אני רוצה שהוא יהיה פתיח מעניין, שמקפל בתוכו את מה? את הערך ואת המסר החשוב שאני רוצה להעביר. הזמן של חסד של ההתחלה הוא זמן יקר ערך, ואחת הטעויות הכי נפוצות שאנשים פשוט מבזבזים את הזמן קסם הזה בכל מיני ככה
להציג את עצמי. אין שני לרושם ראשוני.
אין שני. There's no second chance for first impression. וממש ממש לנצל את זה ולבנות את הפתיחה שלי. אנשים שבאים אליי לבנות הרצאות אומרים לי צריך ללמוד את ההרצאה בעל פה, אני אומרת לא, אפשר את כל ההרצאה בתרשים זרימה בנקודות. מה כן נלמד בעל פה? את הפתיח. את הפתיח נהנדס היטב, נלמד אותו בעל פה. אז ממש זו טעות נפוצה, שאנשים דווקא מתחילים בהצגה עצמית. אני אומרת, בוא נעשה איזה היפוך, נתחיל רגע באיזשהו סיפור, ואז נגיד, אז צהריים טובים, שמי שאני פרץ קריב, כך וכך, נציג את עצמנו.
את מדברת הרבה, כדי להעביר את המסר, אני צריכה להיות על הבמה.
כן.
סוג של, כן.
במה זה...
במה זה מרחב, כן. אז העניין הוא שעשו מחקר וראו, שאחד הפחדים הכי גדולים של אנשים,
נכון.
זה למות. הפחד השני זה לדבר מול קהל,
נכון.
והפחד השלישי זה למות מול קהל על הבמה. למה כל כך הרבה...
יש שתיכה מפורסמת של סיינפלד, שכשמזמינים אותך להלוויה, אתה מעדיף להיות זה שחס ושלום בארון, ולא זה שמספיד, כן? אגב, חלק מהמחקרים באמריקה מצביעים על כך שהפחד קהל, הוא עוקף אפילו את הפחד מן המוות, כן. שזה מטורף בפני עצמו.
אז למה את חושבת את זה? או... שכל כך הרבה אנשים, כן.
כי אנחנו חשופים. אין לנו כלי נגינה להסתתר מאחריו. זה אנחנו, בגפנו, אנחנו חשופים. אנחנו עוברים איזשהו מצב של flight, fight, freeze, שאנחנו ממש מתמודדים עם הסכנה הזו. עוברות שם כל מיני מחשבות בראש. זה יכול להיות מה יחשבו עליי, ואם אני אתבלבל, ואולי בכלל יהיה לי blackout, ולא יהיה לי מה להגיד וכו'. והתופעות של פחד קהל, שכולנו מכירים ומכירות ברמה כזו או אחרת, זה יכול להיות פיזיולוגי, הדופק וההזעה וכולי, זה יכול להיות מחשבתי ורגשי, אבל מה הדבר העצוב בעבורי, וזה השליחות שלי בעצם, לצמצם את זה, מה הדבר העצוב ביותר בפחד קהל, זה התופעה ההתנהגותית שהיא הימנעות. הימנעות.
זאת אומרת, הפחד כאן מביא להימנעות.
הימנעות! אני מתקשרת להגיד, איך אמרה לי לפני 7 באוקטובר, אמרה לי סטודנטית שלי במכללת ספיר, בסדנה, שעשינו גם תרגול מול קהל, ובמפגש השני הם כבר היו צריכים להציג את עצמם מול קהל, היא באה אליי ולחשה לי שני, איך התפללתי, רק ייפול איזה קסם בשטח פתוח, רק תבטלי את השיעור במכללה.
הנה, כמעט ביטלת.
כזה, את מבינה?
מחשבה
יצאה ואמרה בשטח פתוח, כן, שאף אחד לא ייפגע. אבל זה כמה אנחנו רוצים להתקשר להגיד, לא, אני חולה, אני לא יכולה להעביר את הפרזנטציה, או להשאיר את חלום ההרצאה במגירה. אני פוגשת כל כך הרבה אנשים מוכשרים ונשים מוכשרות שמבטרים על ההזדמנות של הדבר הבא בקריירה בגלל הצורך להיות שם בפרונט.
כדי לעמוד מול קהל צריך קריזמה?
קריזמה יש לה גוונים רבים מאוד. זה לא רק מה שנראה לנו איזשהו כישרון מולד של ככה to perform, להופיע. קריזמה יכולה לבוא בשקט, היא יכולה לבוא בפאוזה, היא יכולה לבוא באותנטיות. קריזמה היא בעצם אותו קסם שקל נורא להבחין בו, ונורא קשה לפרק אותו ולהגיד מהו הדבר המופשט הזה. ואנחנו יכולים להבחין את זה בשיחה מאוד מאוד אותנטית. מה זה קריזמה? אין לה איזשהו מלבוש אחד. פעם בעבר זה היה מיוחס רק למלאכים ומנהיגים ונביאים ובאמת, ומטיפים וכולי, אז באמת ייחסנו את זה לפאתוס עם, עם הקוליות ולאיזושהי נוכחות כזו בימתית. היום אנחנו יודעים שיש טקטיקות, טקטיקות שאפשר, החוקר ג'ון אנטולקיס חשף 12 כאלה.
זאת אומרת, אפשר ללמוד.
בדיוק, אפשר להכניס לפעולה.
זאת אומרת, גם אם אני בן אדם מאוד לא קריזמטי, לא נולדתי עם קריזמה, אני יכולה ללמוד את זה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני מאוד מאוד מאמינה בזה, שאם אדם מחליט, קודם כל, מתחבר ומתחברת לרצון לצאת לקדמת הבמה, להסכים שזה יהיה כרוך באינוחות, רגשית כזו או אחרת. זאת אומרת, במקום להיבהל מהפחד, לא לפחד מהפחד, להגיד, זה חלק מהדיל של להשפיע.
זה קיים.
כן, זה חלק מהדיל, מעולה, זה הגוף שלי. מכין אותי להיות הכי מעולה שאני, להעביר את המסר שלי בפני רבים, מעולה, זה הגוף שלי, מעוטט לי שאני עושה פה דבר גדול, לחייך לעצמי. סיפרתי לפני כמה ימים בהרצאה שהזמינו אותי להיכל מנורה 7,000 נשים, לפתוח ערב יום האישה בהרצאה מעוררת השראה. ואומרים לי, אחרייך תעלה ריטה. No pressure, מה שנקרא. כן, הכל בטוב. מה זאת אומרת? לא היה לי דופק גבוה מאחרי הקלעים? לא חשבתי שוואלה, רק שלא יהיה לי איזה בלק, או רק שמשהו לא יזוז. ברור שכן, אבל אני כל כך כבר מאומנת. אז אני מחייכת לעצמי את המחשבה הזו. אני אומרת, מעולה, זה הגוף שלי מעוטט לי, שאני עושה דבר ענק. ובכל זאת, מסכימה לרכוב על הגל של הפחד, ובצד שלו...
הזכרת לי עכשיו שהזמינו אותי להרצאה, בעמותת גדולים מהחיים. והגעתי להרצאה, ואז אמרו לי, בדיוק ירד מהבמה, צביקה אדר. הוא היה לפנייך. עכשיו לכי תעלי, תיכנסי לנעליים של צביקה אדר.
איך עשית?
כמו שאמרת, נשמתי.
איך היה?
היה בסדר, זה לא היה מצחיק כמו שזה היה מצחיק, כי אז לקחתי בחשבון שיכול להיות שיש לאנשים ציפיות שזה יהיה מצחיק והם יתאכזבו, ויכול להיות גם שעצב האכזבה הם יעזבו, אבל היה בסדר גמור.
כן, כן, מעולה. באמת, אני חושבת ש... קודם כל להסכים להגיד לעצמנו, לשנות את הסמנטיקה, אפרופו ריפריימינג שדיברנו קודם, להפסיק לדבר בפחדים, לדבר בהתרגשות. זה התרגשות, זה הגוף שלי מתרגש.
לגמרי.
מעולה. ואני, צביקה אדר, מעולה. אני אותה במה כמו A-list performer בישראל. מעולה. מצוין, אני כאן, איזה כיף.
זה לגמרי.
כן, ממש.
בסיפור הפנימי שלי, בברור. אתה רק מקווה.
זה הצעד הראשון. כמובן שגם ככל שאני אכין את עצמי, וככל שאני ככה אתאמן על זה, אני אצבור יותר ויותר ביטחון, ואני אוכל להעביר מסר ממוקד ומרתק ורלוונטי.
שאני יקרה, היה עונג לארח אותך אצל.
טס לנו.
טס,
לי לפחות.
לגמרי, לגמרי. אני רוצה להגיד לך תודה, תודה, ותודה על הטיפים המדהימים שנתת, ואני הולכת ליישם.
איזה תדי. כיף, מדהימה, ואני הולכת לקרוא את הספר וליישם לא פחות, ותודה על ההזדמנות להיות כאן. חלק מחיזוק ערוצי ההתמודדות והחוסן שלנו, זה לבוא מתוך העוטף, אחרי לילות וימים שהבית רועד, עם בשורות קשות, עם מציאות מורכבת, והנה, לשתף מהאור שיש לי לתת, ולכל אחד יש מקום להביא לידי ביטוי בקדמת הבמה, ולהאיר את האור הייחודי שלנו.
לגמרי. תודה רבה, יקירה.
שמחה, תודה לך.
תראו, הכי נוח לשבת על היציע. נורא קל לשבת על הספה בבית ולתת הערות, וזה תמיד מצחיק אותי איך אנשים יושבים על הספה עם הגרעינים והבירה, ונותנים הערות, הרמטכ"ל צריך לעשות ככה, והראש הממשלה צריך לעשות ככה, והכי קל מכל הזוויות. אבל... בסופו של דבר, יש לכם מסר להעביר לעולם. אז אתם תהיו ממוקדים, ותדעו מה אתם רוצים להעביר. ותזכרו שמי שמקבל את התהילה, זה לא מי שעל היציע. זה מי שיורד למגרש. תתמודדו. זה דורש התמודדות. זה דורש להתמודד עם אזור הנוחות. זה מחייב לפרוץ גבולות. זה מחייב להתגבר על פחדים. זה מחייב להתמודד עם הדברים הכי לא פשוטים אצלנו, אבל כמו שאומר דוקטור סוס, כשיוצאים לדרך, קורים דברים נפלאים. יש לכם מה לתת לעולם, תתנו אותו, תפיצו את הטוב שלכם, צאו לדרך. תודה רבה לשני פרץ קריב שהייתה איתי היום. תודה רבה לכם שהקשבתם. אני הייתי עם בריהם, שיהיה לכם המשך יום נפלא, סוף שבוע מעולה, ואינשאללה שהחטופים יחזרו כבר הביתה.
לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פועל, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביד ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרקח בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פורם ואין תרופה בעולם ללב ורק אתה יכול להפוך מספדי למחות לזכך את החול